שלום לכולם. פרשת השבוע שלנו, פרשת ראה, נושאים רבים בה. התורה מדברת על הברכה והכללה, על הציווי לנטוץ אלילים בדרך עבודת הקורבנות. התורה מדברת על איסורי עבודה זרה, על איסור מנהגי הגויים ומאכלות אסורים, דיני מעשרות, שמיטת כספים, עבד עברי, בכור הבקר והצאן, ושלושת הרגלים. ואני רוצה יחד איתכם להתמקד בנושא מוכר וידוע. התורה שלנו תורת חיים, והתורה שלנו מדברת על מה שקורה עם כל אחד ואחד מאיתנו במשך חייו, מרגע שבא לעולם ועד היום שבה הוא מחזיר את פקדונו לאחר 120 שנה למקורה העליון, אל אביה שבשמיים, אל הקדוש ברוך הוא. ראה, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הרבה מדברים על הפסוקים הללו, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שפרשת ראה ובפרט השנה, כמדומני בכל השנים כולם, תמיד מצויה בהקשר לחודש אלול. ומה שאנחנו מדברים על ברכה וקללה למעשה, ניתן לייחס למעשינו ובחירותינו בחיים. ברכה וקללה. האדם מביא על עצמו את הברכה, הוא מביא על עצמו את הקללה. לא לחינם מצאו דורשי רשומות את המילים בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול, ראשי תיבות הללו מוכרים ועילויים. ראשי תיבות, יש כ-50 פסוקים בתנ"ך, שבצירופים שונים ניתן להגיע לראשי תיבות אלול. אבל אני רוצה להתמקד דווקא במה שמפורסם. אני לדודי ודודי לי. הפסוק הזה חביב מאוד אצל עם ישראל, משום שגם בסופי האותיות, אני זה האות יוד, לדודי האות יוד, ודודי האות יוד, לי האות יוד, 4 יהודים, מספרם 40. ה-40 יום הללו הם למעשה אותם הימים שיש בהם סגולה מיוחדת, תקופת רחמים וסליחות. 40 יום בדיוק. המקור, משה רבנו. כשמשה רבנו עולה לשמיים בראש חודש אלול, הוא מרבה ומפציר בקדוש ברוך הוא 40 יום, עד י' בתשרי יום הכיפורים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, סלחתי כדבריך. מתוך זה, אני רוצה לנסות רגע ולהעמיק ולהבין את המשמעות של אני לדודי ודודי לי. מה הוא מלמד אותנו? כי למעשה ראה אנוכי נותן לפניכם היום, ברכה וקללה, זו הבחירה החופשית במהותה. מה מלמד אותנו הפסוק הזה על עבודת התשובה שלנו? היא נדרשת מאוד דווקא בימים הללו. ימים שמראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. הבא עלינו לטובה כמובן. השאלה מעוררת תמיהה וצורך לברר, משום שבפסוק במגילת שיר השירים יש דמיון רב לפסוק אחר, דודי לא לי ואני לא. אם כן, מדוע חודש אלול קשור דווקא עם הפסוק האחר, אני לדודי ודודי לי, ולא עם דודי לי ואני לא? במיוחד שאם אנחנו נתבונן בסדר של כתיבת הפסוקים, הפסוק דודי לי ואני לא קודם לאני לדודי ודודי לי. אני רוצה לתאר סיפור אהבה. יש פה סיפור אהבה, תשוקה מייסרת מצד אחד, כאשר צד אחד מתגעגע ורוצה את זולתו, והקשר לא בא לידי מימוש. יש לנו תקופה לפי שיר השירים, התקופה היא פיפייה, תקופת האביב. השם מזורחת, הציפורים מצייצות, פריחה בכל מקום. והאהובה יצאה אל הקרמים, לחוות את הפריחה וליהנות מזיו הטבע. ושם היא פוגשת רועה צאן יפה עיניים, ואהבה ביניהם גדולה, והם קוראים שוב להיפגש. היא חוזרת העירה, עיניה בורקות, וליבה לא מפסיק לפעום. ומדמיינת את המפגש הבא. היא אומרת לעצמה, דודי לי ואני לא. הרועה הזה יבוא לביתי, ואז אתמסר אליו. אך יום עובר ולילה חולף והדוד לא מגיע. היא מחפשת אותו באהבה ומבררת את שומרי העיר אם ראו אותו. איך אומר הפסוק? מצאוני השומרים הסובבים בעיר את שאהבה נפשי ראיתם? והם לועגים לה, לועגים על התמימות, והיא הולכת לישון מיואשת וכמעט נרדמת. ואז דפיקה בדלת, כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. אבל אז היא מסרבת. הזמן עובר, היא מאבדת את התשוקה, והדוד מגיע שוב, והיא אומרת לו, פשטתי את כותנתי, יחכה אל בשנה, רחצתי את רגלי, יחכה את המפן. והדוד לא מתייאש, והוא שולח הדוד פנימה אל חור הדלת כדי לפתוח אותה בצד הפנימי ולהיכנס. אך לפני שהיא מספיקה לקום, הוא בורח ונעלם. וכאן מגיע הפסוק השני, הפסוק שלה. אותה אהובה החליטה לשוב ולחפש את הרועה, אבל הפעם היא בעלת ניסיון. אני לדודי ודודי לי. אני עושה את הצעד הראשון. והשאלה באמת, האם זה הרמז של חודש אלול? עכשיו מובן, מדוע הפסוק השני, אני לדודי ודודי לי, מתאים לחודש אלול. זו ההחלטה שלנו, מי יעשה את הצעד הראשון. יש איזה סיפור חסידי על עני אחד, שיושב כל ימיו ולומד תורה ותפילה, ואיך אומרים? והבית ריק. איש חסיד היה, בלי מזון ובלי מחייה, כמו שאומר הפיוט. איכשהו שורדים את שנות הגידול של הילדים, אבל הם גדלים, והגיע זמן לחתנם. ואותו חסיד פונה לרבו ומבקש עצה. והרבו, הרב, הגדול, האדמו, מבטיח לו נס גלוי. אתה תזכה בפרס הגדול בהגרלה הבאה, ותחתן את ילדיך בכבוד. החסיד יוצא מאושר, אחרי שהוא חוזר לרבי, ראשון למטה, עיניו דומעות, והוא שבור. ההגרלה השבועית התקיימה ולא זכיתי. התפלא הרבי, לא יכול להיות, התפללתי עליך מכל הלב, הייתי בטוח שתזכה. טוב, נמתין לשבוע הבא, בוודאי יתרחש נס. ושוב חובר שבוע, ושוב חוזר החסיד עם מצב רוח על הפנים. לא זכיתי. רגע, אמר לו הרבי, קנית כרטיס? לא, אמר החסיד, חשבתי שיש נס, ולא רציתי, ולא ראיתי צורך לעזור לקדוש ברוך הוא לחולל נס. רבותיי, חודש אלול מגיע. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. כל אחד רוצה איכשהו להתעורר, לחוות בעומק את הימים הללו. אבל אין לנו חשק להתאמץ. אנחנו רוצים שמישהו עשה את העבודה בשבילנו. שהקדוש ברוך הוא יחולל נס. ואנחנו נקום בבוקר, טהורים, נקיים, בלי מחשבות זרות, בלי דברים אסורים. לכן הפסוק מדגיש, אני לדודי ודודי לי. אנחנו צריכים לעשות את הצעד הראשון. מעניין לראות את דברי בעל התניא, כשהוא מבאר על הפסוק הזה, בספר ליקוטי תורה, שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות בשבילנו הכל. הוא יכול לטפל בכל עניין, בכל בעיה, אם זה פוליטית, אם זה מדינית, אם זה כלכלית, אם זה בריאותית, לנו ולכל העולם כולו. רק דבר אחד הוא לא עושה. להזיז את עצמנו. מה שלא נעשה בעצמנו לא יקרה. אם אנחנו רוצים להיות קרובים לקדוש ברוך הוא בראש השנה, וביום הכיפורים, אנחנו צריכים לעשות את הצעד הראשון. אני לדודי ולדודי לי. יש אמירות נוספות מעניינות, שאם אדם יש לו בעל חיים, ובעל החיים הזה אוהב לרבוץ בבוץ, זה לא יעזור אם בעל הבית ינקה אותו כל יום. זה לא יועיל, כי האוף ימשיך לרבוץ בבוץ. בלתנא מביא משל נפלא. משל שמלווה את חודש אלול. מעשה במלך אחד שהיה בקיץ מחוץ לארמון, ובסוף הקיץ הוא חזר לארמונו בדרך מי, איך נקרא לזה, הנופש. הוא עובר בדרכו וסוטה מהכביש הראשי, כי הוא רואה חקלאים עובדים בשדה. ועלה בדעתו לשאול אותם מה מציק להם, מה מעיק להם בענייני החקלאות, המיסים וכדומה. אך כיוון שהמלך יורד אל השדות מלא האבק, הוא מוריד את הגלימה, מוריד את הכתר, הוא נכנס אל השדה בחולצה פשוטה או מכנסי עבודה. היו כאלה בין החקלאים שהיו אנשים פיקחים. הם הבינו את ההזדמנות שהמלך מגיע לשדה, והם ניגשים אליו. הם מדברים איתו את אשר על ליבם. והמלך מזמין אותם לבוא לארמונו ולשוחח בצורה מכובדת. היו חקלאים טיפשים. לא ראו את בגדי המלך. והם לא מתרשמים מכל העניין. בסך הכל מי הוא? אדם רגיל עם חולצה ומכנסיים. ימי אלול מצד אחד, כל דולי דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. הקדוש ברוך הוא מקיש על ליבנו, ומתחנן שנתעורר. הקדוש ברוך הוא מאיר בעולם בחודש הזה, ב-40 יום הללו, במידות הרחמים. הוא נותן לנו צ'אנס, צ'אנס של מחילה על שנה שלמה. מצד שני, אלה ימים רגילים, ימי חול. אנחנו עובדים מן הבוקר ועד הערב, חיים את החיים הרגילים. הקדוש ברוך הוא נוקש על הלב, אבל הנקישה לא נשמעת. לכן הפסוק מדגיש אני לדודי, כי עיקר העניין של הימים הללו שאנחנו נעשה את העבודה. זה מוטל עלינו. אנחנו צריכים להתעלות מעל אווירת הימים הרגילים הללו ולנצל את הקרבה, את המגמה הזו של הקדוש ברוך הוא לבוא לקראתנו, לבקש את הדברים הנכונים ולהתחיל אחרת את השנה החדשה. הגמרא מספרת על אלעזר בן דורדיא, שהיה פוחז, הולל, שלא הייתה אישה אחת שהייתה עובדת במקצוע העתיק בעולם שלא חטא איתה. פעם אחת אמרה לו אחת מהם, שהוא בוודאי חסר תקנה, הוא לעולם לא יעשה תשובה. כששמע את הדברים הללו, הוא נפגע מאוד, והוא התעורר. רבותיי, רבי אלעזר בן דורדיא, הגמרא מספרת, שהוא פונה להרים, והוא פונה לכל מיני דברים בטבע שיבקשו עליו רחמים, והם מסרבים. הוא אומר לו, סליחה, אנחנו עד שנדאג לעצמנו, עד שהוא מגיע למסקנה, אין הדבר תלוי אל אבי. רבי אלעזר בן דורדיא די דומה לנו. גם הוא לא רצה להתאמץ, הוא חיפש אחרים שיתאמצו בשבילו. הוא פונה אל ההרים, אתם יודעים מה, אל ההורים, תעשו משהו, תחזירו אותי בתשובה. הוא פונה לחברים, תעוררו אותי אתם שיחזור בתשובה. כוכבים, מזלות, לכל דבר, העיקר רק לא. זה לא עובד. זה לא עובד. אין קיצורי דרך במסלולי התשובה. רק מי שמוכן להתאמץ ולמצוא את המלך, הוא זה שזוכה להגיע גם אל הארמון. יש מגמה אחת ברורה שצריכה להיות בזמן הזה. מגמה שאנחנו נעשה את מה שמוטל עלינו. שאנחנו נעשה את חובתנו במצב הזה. שאנחנו נדע לחיות נכון. ולעשות את מה שמוטל עלינו בימים הללו, להתעורר לי תשובה. שמעתי פעם סיפור שמעורר לי תשובה, ולקרבת השם. הסיפור הזה הוא כלי שני, שאותו שסיפר לי, שמע אותו מפי אדם שקרוי ברוך מידן. וכך סיפר אותו ברוך מידן. סיפור נורא, סיפור לא קל, אבל איך אומרים? שווה. כדאי להקשיב לו, כי יש בו רעיון גדול. וככה סיפור. פעם אחת סיפר רבי ברוך, שהוא היה בבית החולים תל השומר, והוא המתין. ויצאה אחות מאחד החדרים ופנתה אליו ואמרה לו, כבוד הרב, יש פה חולה שהרופאים אומרים שכל רגע הוא אמור להשיב את נשמתו לבורו. אולי הרב יכול להיכנס אליו, לדבר איתו. מספר רבי ברוך שהוא נכנס לחדר, והוא רואה חולה במצב קשה מאוד, שוכב על ערש דווי. הוא שואל את עצמו, מה אני אומר לו? הוא פנה אליו ושאל אותו, יש לך ילדים? ענה לו, האיש לא. יש לך אישה? לא. קרובים? לא. במקרה הזה, אומר רבי ברוך, לא היה לי מה לומר, מה לדבר? מה נגיד לאדם ברגעים האחרונים עלי אדמות? אך פתאום הוא פתח את פיו החולה ואמר, יש לי ילדים. דוד, ילד יפה עיניים, ילד מתוק. אני זוכר שהיה בן 10, היה הילד הכי מוכשר בתלמוד תורה. ילדים מכיתות גבוהות היו באים לשאול אותו שאלות. גם כשהיה חוזר קצת הביתה לשחק עם החברים, אולי תשמע כמה שירים, היה אומר לי, אבא, תגיד לאמא, אחת שאלתי מאת השם. אותה אבקש, שאיתי בבית השם כל ימי חיי. אבל יום אחד, אמו חטא במחלה קשה, ונאלצה לטוס לחוץ לארץ, לעבור ניתוח קשה. דוד נשאר אצל הדודים. וכשאימו נפרדה ממנו לפני הטיסה, היא ביקשה, דוד, תמשיך ללמוד יפה, להתפלל עליי, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יעזור. ודוד עלה לה, אני מבטיח אמא. כעבור שבוע, טלפון מאמא, דוד, מה שלומך? אמא, מה שלומך? איך את מרגישה? אני כל היום לומד ומתפלל לרפואתך, נכון שאת מרגישה יותר טוב? אני מקווה. אמא, מתי את חוזרת? אני לא יכול בלעדייך. אני מקווה בהקדם. אמא, לא מקווה, תבטיחי לי שתוך שבוע תחזרי. אני מבטיחה. הבטחה של אמא זו הבטחה, כך המשיך החולה לומר. אך הנורא מכל קרה, ובגיל 10 דוד התייתם מאמא. בתוך שבוע הארון הגיע לארץ, והרכב של חברה קדישא עמד מחוץ לבית. אותו רגע, זיק הילדות של דוד פסק. הקדיש נאמר בקרירות. באותו יום, דוד מדרדר מדחי אל דחי. כך ממשיך ומספר החולה, עד שפעם אחת תפסתי אותו מחלל שבת. איך אתה לא מתבייש? אמא שבשמיים מצטערת בגללך. אתה שקרן, הרי הבטחת לי אמא שתתנהג יפה. זו פעם הראשונה שדוד ענה, לא אני שקרן, אלא הוא שקרן. אמא אמרה שמלמד יתפלל יפה היא תחזור, אבל התפללתי והיא לא חזרה. אני לא יודע מה קורה היום עם דוד, המשיך החולה. אני רק יודע שהוא ירד לארצות הברית, התחתן עם גויה, ונולדו להם שלושה גויים קטנים. הוא החליף את שמו לשם גוי, ג'ימי, וניתק כל קשר עם היהדות. אחות, לפתע זרק החולה, תביא לי בבקשה טלפון. אני חייב לדבר עם דוד שלי. בעוד מספר רגעים אפגוש בשמיים את אמו, והיא נורא תיחס עליי. מה שהיא בלתה אצל דוד, אני הרסתי. דיברתי עם ילד בן 10, כמו אדם בן 40. והחולה מתקשה לבנו דוד, והטלפון תפוס. ובצל התפוס, החולה מחזיר את נשמתו ליוצרה. ובינתיים, שם, בחוץ על הארץ, אף אחד לא יכול להרגיז את האיש העשיר הגדול, ג'ים. רק מילה אחת יכולה להוציא אותו משלוותו, דוד. הוא לא מסוגל לשמוע שום דבר שמקשר אותו ליהדות. הוא ניתק כל קשר. יום אחד הוא מקבל טלפון. שלום דוד. הוא חושב לעצמו, מי מעז לקרוא לי בשם הזה? מדברים ממדינת ישראל מבית החולים, תל השומר. אביך נפטר. הלוויה תצא בעוד מספר שעות. זעזוע העומק עובר על דוד. אבא שלי! הוא טס מיד לארץ, מגיע לבית החולים, פוגש את הרב ברוך. שואל אותו, תגיד לי, אבא למד גמרא לפני שנפטר? לא עונה הרב. אבא קרא תהילים לפני שנפטר? לא. אבא הספיק לקרוא קריאת שמע לפני שנפטר? לא. אז מה עשה אבא לפני שנפטר? ענה לו הרב, הוא חשב עליך, דיבר עליך, והתקשר אליך, אך הטלפון היה תפוס, ובצליל התפוס אביך נפטר. מספר רבי ברוך שבאותו רגע פרצה זעקה מליבו של דוד, ג'ים. אבא, אבא, אילו הייתי יודע שאתה על הקו, מה שווה אשתי הגויה? מה שווים הילדים הגויים? מה שווה כל אמריקה כולה? הייתי עוזב את הכל והייתי רץ רק אליך, אבא. כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. הקדוש ברוך הוא מתקשר אלינו בימים הללו. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. הקדוש ברוך הוא בימים הללו אומר, על פי דברי הנביאים, דרישו השם בי ימצאו, כי ראו בי אותו קרוב. ואנחנו צריכים לזעוק, אבא, אבא, אם היינו יודעים שאתה נמצא על קו הטלפון, כל דודי דופק, הייתי עוזב את כל תאוות החיים, והייתי רץ אליך, אבא. ראה אנוכי, נותן לפניכם היום ברכה וקללה. בואו ונבחר בברכה. שבת שלום ומבורך.